אנשים עם משה גבאי. צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, מבוכים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90, יומן החדשות של יום שלישי, ונקווה שיהיה לכולנו פעמיים כי טוב. היום יום חג, האחד בספטמבר, חגיגה, התלמידים חוזרים למסגרות, וההורים נושמים לרווחה. נאחל לתלמידי ישראל שנת לימודים מוצלחת, פוריה, והכי חשוב, שתהיה שנת לימודים מלאה, בלי הפסקות כמו שחווינו בשנים האחרונות. ימים פוליטיים סוערים, עוד פחות מחודשיים לבחירות, אוטוטו נסגרות הרשימות, המפלגות מוקמות, מתפצלות, מתחברות, זזים ממקום למקום, סקרים, שקרים, אקשן. אז אנחנו כאן ביומן 90 נעסוק בנושא ביטחון, פוליטיקה, קצת חינוך בשעה המקומית, מגוון נושאים מהאזור שלנו. על המכשירים, משה הסתחרו, ופיקו אותנו אלינור אמרה ופז אבו חצרה. יומן 90, אנחנו מתחילים. אמרתי בפתיח, ימים פוליטיים סוערים, אז אני צריך את מישהו שקצת ינסה לסדר לי את המדפים. אנה ברסקי, הפרשנית המדינית והפוליטית של מעריב, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
בואי, יש המון 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 נושאים לדבר, בואי נתחיל בליכוד, הרשימה עדיין לא סגורה, את מי נתניהו ישריין, אנחנו יודעים או שזה עדיין לוט בערפיל?
אנחנו מריחים, אנחנו לא יודעים, אנחנו גם לא יודעים מה בסופו של דבר יעלה בגורלה של טלי גוטליב, כן, החברה בליכוד, עדיין חברה בליכוד, כן, שכרגע נמצאת במקום 20, ולאחרונה, אתה יודע, עושה רושם שגם זה כבר לא בטוח, כלומר, הצירוף הזה, כן, טלי גוטליב חברה בליכוד.
אז הבאת אותי לשאלה הבאה שלי, אז בואי נדלג לשאלה הבאה שלי, טלי גוטליב, תעבור לעוצמה יהודית.
תראה, זה לא קשור, כלומר, לסיפור הזה, בעצם, הייתי אומרת, לא לטנגו, כן, זה כבר ריקוד ככה קבוצתי, הייתי אומרת, כי אם אתה שואל, האם בן גביר בעניין, כן, יש רושם שבן גביר בעניין, גם הבוקר אומרים לי אנשים בצבא, בן גביר, כן, הדלת שלנו לגמרי פתוחה בפני טלי גוטליב, אבל כרגע הכדור לא אצלנו, כרגע הכדור במגרש של נתניהו, כי גוטליב לא מוכנה לעזוב את הכנסת, כן? יש לה עניין משפטי, הוגש נגד הכתב ושום כידוע, כן? ולכן היא ממש לא רוצה לפרוש מהכנסת כדי להצטרף למפלגה אחרת, לכן צריכים איכשהו להסדיר את העניין מבחינה משפטית פרוצדורלית, ואם יהיה רצון הטוב של נתניהו באמת להגיע לדר גירושין הזה, כן, בהסכמה עם גוטליב, אז כן, יכול להיות שעד סגירת הרשימות בשבוע הבא אולי אנחנו באמת נראה את המעבר הרועש הזה.
אם ניכנס רגע לראש של נתניהו, מה הוא מעדיף, לקדם אותה קצת במעלה הרשימה, או להגיד לה תודה רבה שהיית איתנו ומאחל לה בהצלחה במקום אחר?
תראה, אצל נתניהו כל מאוד אינסטרומנטלי, כן? למה בעצם, כלומר, ממה זה התחיל? כן? זה התחיל מזה שנתניהו ואנשי נתניהו, כן, בפריימריז ניהלו ממש קמפיין מאוד דורסני, כן, נגד טלי גוטליב, שבכל הסקרים פנימיים הייתה בטופ, כן, בראש הרשימה, ואז בסופו של דברים גם הצליחו, לשכנע בעצם את הציבור שבחר את רשימת הליכוד, שאומנם, כן, הם אוהבים אותה, היא בולטת, אבל ה-DNA שלה, הסגנון שלה, פשוט לא מתאים למטרות של הבחירות האלה, כן, אז בזה הוא הצליח. אז אפשר להציג בזה, אתה יודע, שככל הנראה הוא לא שונה את דעתו, כן, או שהסקרים לא השתנו, אז ככל הנראה, קידום אנחנו לא נראה. השאלה, אם הוא מוכן באמת ליהנות ולהתגרש ממנו, מה שנקרא, ברצון ובהסכמה, כך שהיא לא תצטרך לפרוש, שהיא לא רוצה, כן? אז כן, ככל הנראה, נתניהו מכוון לקהלים אחרים, קצת שונים מאלה שמושכת טלי גוטליב והסגנון שלה. כמה הוא יצליח? נראה. בינתיים לפי הסקרים מצב הליכוד גם מציב בסימן שאלה גם את אלה שנמצאים כרגע באמצע העשירייה השלישית ברשימה, כן, אז לא כל כך,
אז,
די מורכב.
אז נחזור לשאלה בה פתחנו, אנה, להערכתך, מי במשוריינים?
שוב, שאלה טובה ושאלה פתוחה, אני חושבת, עד הרגע האחרון, כי נתניהו רצה את השריונים, לא כי היו לו בכיס, לא הייתה לו בכיס רשמה, עם, אתה יודע, שורט ליסט כזה של כוכבים, של מגנטים של מנדטים, והוא ידע באמת שאישיות א' ואדון ב', כן, או גברת ג', באמת שורינו, ולא יודעת, הרזירו לליכוד 10 מנדטים שעזבו אותו. לא, הוא פתח אופציות, ואחת מהאופציות בעצם, כן, היא בכלל לייצר שריונים לבחירי מפלגה אחרת, לבחירים של מפלגה אחרת בימין, כן? כרגע יש מגעים בין סמוטריץ' לבין משה פייגלין לאיחוד, כאשר המטרה היא בעצם לצלוח את אחוז החסימה הגבוה, כן? אם בסופו של דבר מבשיל, אתה רואה, יש כמה משתנים כאן, כן, כדי לענות לך לשאלה, אם האיחוד בין פייגלין לסמוטריץ' מבשיל לכדי ריצה משותפת, כן, בלוק טכני, ורואים בסקרים מה שנותר שוב עד לדדליין, עד לשבוע בספטמבר, שבוע הבא, רואים שהם באמת עוברים את אחוז החסימה, אז ככל הנראה נתניהו ירד מהרעיון להציע חלק מהמקומות המשוריינים לטובת הצלת החברים שלו, השותפים שלו לגוש. אופציה נוספת זה בעצם, שוב, כן, יכול להיות לא כל השוריינים, לא כל השמונה, אבל לפחות חלק מהם להקפיץ ח"כים או שרים מכהנים, כן, שנפלו, כלומר באמת לא כל כך הצליחו בתחרות המאוד צמודה הזאת ובפריימריז, וקצת להקפיץ אותם, יש גם אופציה כזאת, אבל גם כאן, כן, נתניהו, אתה יודע, אצלו זה לא שיקול כמה שר כזה או ח"כית כזאת, כן, תמכו בו במהלך הקדנציה, כמה הם ביביסטים, מה שנקרא, כן, בסופו של דבר גם כאן נורא מאינסטרומנטל, האם זה מועיל, כן, ומלא סיכויים של הליכוד, או שזה לא כל כך אפקטיבי, אז לא, כן, זה השיקול נוסף. ובסופו של דבר, יכול להיות, כמו שאנחנו ראינו את אורן דברונט, כמו שאנחנו ראינו את סגיב אצולין, כן, שאנחנו התרצמנו במעריב, איש מוסד לשעבר, כן, שגם לא הוצא שריון ברשומה, אולי יש עוד איזה שם או שתיים, ככה בשרבול של נתניהו לשלוף אותם, אבל שוב אנחנו אני חושבת נדע איך הוא מרכיב את הפאזל הזה קרוב למועד של הגשת הרשמות, שזה כאמור תחילת שבוע הבא.
עוד אחד שהוצא לו שריון זה אופר וינטר, והוא סרב, נראה שהוא די תורף את הקלפים בימין.
תראה, היחס בסביבת נתניהו לאופר וינטר הוא די לא חד משמעי, כן? ודובר על זה רבות. כלומר, מצד אחד, אופר וינטר, הוא איש ימין, כן? כלומר, אין ספק בזה. וגם הרשימה שלו. וגם הסרטון, אתה זוכר, כן? בלחץ אמנם, אבל בכל זאת, הוא הפיץ סרטון, ממש בימים הראשונים של אחרי השקת המפלגה, שהוא ימליץ על נתניהו, לנשיא, אחרי בחירות, כן? הוא עדיין לא אמר שהוא יושב רק בממשלה בראשות נתניהו, אבל בסדר, זה כבר נושא אחר. מצד שני, כשמסתכלים על הרכב הכברת של וינטר, כן? שכוללת למשל לרמת שרן שלמה, כן? רמת לשעבר של אביגדור ליברמן, והשם של ליברמן עולה שוב ושוב בשיחות בסביבה הכי קרובה של נתניהו, אז בעצם קושרים את וינטר לאביגדור ליברמן, וכמובן זה מעלה את רמת החשדנות, כן, וכל מיני תזות, כמה הקרבה הזאת, כן, של וינטר לליברמן, עד כמה היא מצביעה בעצם על תוכנית פוליטית כלשהי סדורה, אולי מאחורי הקלעים, אולי בכלל וינטר לא שייך אלינו, לא שייך למחנה שלנו, גם כאלה שאלות נשאלות, לכן, תראה, אני לא יודעת, צריך לראות, אני חושבת צריך לראות בסופו של דבר, האם הפרויקט הזה מתקדם יפה, כלומר עד הגשת הרשמות האם הוא נשאר מעל אחוז החסימה, ומשם אנחנו נראה באמת, כי אתה יודע, אופר וינטר נכנס למרוץ הזה, אני חושבת במכוון, כן, בשלב יחסית מאוחר, בין היתר כדי למנוע את ה... לחצים הכבדים, להתאחד, לשתף פעולה, אולי כן, וכן הלאה. כשיש לך קצת יותר משבוע להגשת רשימות, אז טווח, מרחב תמרון הוא מסתמצם נורא.
כן, וכולם בלחץ, בלחץ היסטרי. נמשיך אלה, בימין, העימות בין גביר לנתניהו הוא אמיתי, או שהוא לצרכי, או שזה כיפופי ידיים?
תראה, אם אתה מתכוון לאופציה שבסופו של דבר גם שם היא ייחוד, אני די מאמינה, לבן גביר שהפעם הוא אומר את זה, אגב הוא אומר את זה במשך, אני חושבת, לפחות חודשיים האחרונים אני שומעת את זה, בן גביר מאנשיו, הפעם אני, חשוב לי לרוץ עצמאית, ללא שותופי פעולה, ואגב, בן גביר הוא אדם פרגמטי, אני לא מאמינה, כלומר, אני לא קונה את תזת הנקמה, כן, הנה, סמוטריץ' תקף אותי, כן, אז במהלך כמעט המשלה, אז הנה אני מחזיר לו, כן, וכן הלאה, לא, כלומר, יכול להיות שיש משקעים, כן, ברמה אישית, אבל זה לא מה שבסופו של דבר מוביל את בן גביר למסקנה, שהפעם הוא צריך לרוץ לבד, עצמאית, הוא רואה סקרים, והוא רואה שבסקרים הוא גם מקבל קולות מהקהלים, שהם לא חופים את הקהלים של הציון דתית, כן? שהפריפריה ואנשים שהם לא שייכים לציון דתית וכן הלאה, אנשים שבן גביר לא רוצה לאבד אותם, כן? אם הוא יתאחד עם הציונות הדתית מאוד נישתית, כן? כלומר זה משהו שהוא חושב, כן? שיוריד ממנו ולא יעלה. עכשיו בקשר לאימות שלו עם נתניהו, אני ראיתי את זה, כלומר ברגע שנתניהו פנה לבן גביר, אתה יודע, ברשתות חברתיות וזימן אותי לפגישה, היה די ברור שזה כבר לא, זה לא מסע ומתן, זה לא מגעים, זה אפילו לא לחץ, זה קמפיין, כן? כי אם באמת רוצים לגרום לפוליטיקאי להגיד לפגישה ולדבר על ייחודים, דבר האחרון שעושים, עושים את זה ככה ועומדים ברשתות חברתיות, בדרך כלל יש, אתה יודע, כמה ערוצים פחות קולוניים, כן? פחות גרועים לנהל מסע ומתן, אז ככל הנראה נתניהו השתכנע שבן גביר לא בעניין, וכרגע הוא באמת נגד בן גביר, נגד עוצמה יהודית קמפיין, כדי להחליש את עוצמה יהודית, כלומר לקחת ממנה כמה שאפשר קולות לליכוד, לחזק את הליכוד באמצעות חלק מהציבור שהיום אומר שהוא מצביע עוצמה יהודית, וגם אולי, כן, חלק מהקולות בסופו של דבר הלכו לסמוטריץ' או לאיחוד של סמוטריץ' ופייגלין, וההוכחה לכך, בעצם המסר, כן, בין היתר שבדרתו נתניהו והליכוד תוקפים את עוצמה יהודית ואת בן גביר, אומרים את הרב לוינגר, כן, של מערכת הבחירות הזאת בסופו של דבר, אם אנחנו נראה שהימין לא הצליח להרכיב ממשלה, אם תעלה ממשלת שמאל, הנה אנחנו נדע.
יהיה את מי להאשים.
נכון, אז זה לגמרי קמפיין. בואו נראה את הסקרים בסוף שבוע, בואו נראה כמה זה הצליח.
נלך לצד השני, סגלוביץ' ברם. מה המשמעות מעבר לכותרת והרמות הגבה של כולם?
לא, דווקא אני חושב שזה אימור ממש מקורי ומרשים של מנצור אבס, יותר מאשר מנצור אבס, גם אימור של סגלוביץ' עצמו כמובן, אבל בראש ובראשונה זה אימור של מנצור אבס, כן, גם מול הקהל, מול ציבור ערבי, כן, יהודי, ציוני, שמגיע ממפלגת יש עתיד, ניצב כה גבוה, כן, מספר 2 ברשימה של רם, וגם מול מי שנראים כמו מתחרים, הרשימה המשותפת, כן, אבל האימור הזה הוא באמת מוצדק, אני לא יודעת כמה הוא הצליח, אבל מה שבעצם עושה מנסור אבס, הוא מכשיר את עצמו, הוא מכשיר את מפלגתו לקראת מסע ומתן העתידי האפשרי, לכניסה לממשלה, אם וכאשר באמת הגוש השינוי, מה שנקרא, כן, יודע שירכיב את הממשלה. כי כרגע זה באמת, זה מאוד קשה, זה מאוד קשה לחלק גדול מאנשי הגוש השינוי, להישען אפילו מבחוץ, כן, על מפלגה ערבית כזו או אחרת, כל שכן לדבר על שילוב של מפלגה ערבית בתוך הממשלה. אנחנו גם ראינו ממשלת השינוי של בנט ולפיד, שרם הייתה חלק מהממשלה הזאת. הצלחה מסחררת זה לא היה. אנחנו כן זוכרים את האחרות של מועצת השורה, וכמה ביקורת הממשלה הזאת ספגה בגלל זה, והתנגשויות באמת אידיאולוגיות, והפערים הם מוכרים. אבל אם כעת מפלגת רם מצווה את יואב סיגלוביץ' במקום גבוה ברשימה, אז בעצם הבא אומר, תקשיבו, זה כבר לא פורמט, אנחנו לא מפלגה ערבית, אנחנו כן מפלגה ערבית, אבל יש לנו גם אדם לגמרי שונה מאיתנו, כן, שמשתלב יפה, ויש לנו יעדים, ולא בכדי סגלוביץ', כי לפי הסקרים הפנימיים שערך מנסור עבאס לקראת האיחוד הזה, הוא גילה שרוב הציבור הערבי, כשנשאל מי בין הפוליטיקאים היהודים, את מי אתם הכי מתחים, מכבדים, הייתם אולי רוצים באמת לראות ברשימה, סגלוביץ' תפס מקום ראשון בטוח, בזכות זה שבממשלת השינוי היה סגן שר הביטחון הפנים, והוא טיפל בתוכנית למיגור הפשיעה במגזר הערבי, אבל על טיקט הזה בעצם הוא מתכוון לרוץ.
סגלוביץ' מביא אותי לנושא האחרון שאני רוצה לדבר איתך, חנה ברסקי, וזה יש עתיד נטישה, לאט לאט חברי כנסת מודיעים שלא לא התמודדו. מה יש לך לומר על המגמה הזאת? הם התייאשו מהמפלגה, אומרים אין לי סיכוי, אז עדיף לצאת בכבוד.
קודם כל, אם אתה קורא את ההודעות של מי שעזבו בימים האחרונים, כולל שניים אתמול, הם לא עוזבים את מפלגת יש עתיד, כן? הם עוזבים את רשימה. כלומר, ברור להם, כולם, אתה יודע, כולם אנשים אינטליגנטיים, ורואים את חלוקת המקומות הריאליים המסתמנת בהסכם של, שבין לפיד לבנט, וללפיד ולאנשי יש עתיד, יהיו כ-40% מקומות בתוך הרשימה המשותפת, הם באמת, כך שאתה יודע, ככל נראה קודם להודעה הזאת משהו, כן, איזו שיחה אינטימית עם לפיד, כך שמי שפורש מהרשימה, כן, מרוץ, מבין שככל נראה בלב אחי, הוא לא יהיה במקום הריאלי, אז עדיף ככה, עדיף בפורמט של, אתה יודע, עזיבה, יזומה, לצאת בכבוד. עוד מפלגות ששם זה קורה, בואו נראה באמת איך תראה הרשימה, השקת הרשימה של המפלגה ביחד, המפלגת ביחד תהיה, אם אין מתתועה, או ביום ראשון, או ביום שני הבא, בקיצור, בתמוד למועד הגשת הרשימה.
בקיצור, יש לנו המון 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 אקשן. אנה ברסקי, הפרשנית הפוליטית והמדינית של מעריב, תודה רבה שהיית איתנו, ויום נפלא.
יום טוב.
ביי ביי. עם לחברת הכנסת טלי גוטליב, ליכוד סימן שאלה?
לא סימן שאלה בכלל, סימן קריאה.
לא יודע, אני נכנס לרשתות, אני קורא דברים.
אני לא אחראית על הרשתות.
יפה, לכן זימנתי אותך איתנו כדי שתעשי לנו סדר.
אני רוצה רגע להבהיר את הדבר הבא. אני סמן ימני מאוד בליכוד, מאוד. לא עושה חיים קלים למרכז, ובטח לא עושה חיים קלים לשמאל. לא עושה חיים קלים לתומכי טרור בכנסת, לא עושה חיים קלים לכל מפלגת שמאל בכנסת, אוספת מידע על כל גורם באופוזיציה, יודעת לנגח את זה, עושה את זה 4 שנים, תחת אש ממש. למה תחת אש? כי אני מנהלת את המאבקים כנגד הפקידות הבכירה ביותר, כנגד צמרת השבק, לפעמים גם צמרת הצבא, כמי שביצעו מהפכה, הפיכה ומרד הראשו של ראש הממשלה, משלמת את המחירים האישיים הכי גבוהים שיש, ורצה בפריימריז, נאבקת עבור פריימריז, כי המפלגה שלי היא דמוקרטית, וימנית, כדבריו של ז'בוטינסקי, רוב תושבים עבריים, על שתי גדות הירדן, קדמה וימה, דבריו שלו, לא שלי, אני מאמינה בזה במנותק מכל אמירה של מישהו אחר, ובפריימריז אני מגלה, כבר מספר ימים לפני הפריימריז, שמופעל מטה נגדי. וחשבתי שזה באמת רק יועציו של ראש הממשלה. שסבורים שאני מחלישה את הליכוד. מחלישה את הליכוד לא פחות. הימניות הזו, המאבק נגד ריסון כוחו, בעד ריסון כוחו של בגץ, נגד הפסיקות העזויות של בגץ, שפוגעות בביטחון המדינה, ובהגדרת המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, כנגד יהירות שופטי בגץ. אם רציתם הצצה ליהירות הזו, ראיתם שבוע שעבר איך יצחק עמית מדבר ביהירות ובאותו אנטישמיות נגד חרדים, לכל חרדים.
וואו, מילים קשות, מילים קשות את אומרת, טלי.
בוא אני אסביר לך על מה אני אומרת, בוא תגיד לי מתי, איפה שמעת את התוכן הבא, כל החרדים, חרדי יסגש לו טלפון כשר להתהדר, וטלפון חכם יותר להתקשר, הוא אומר את זה בדיון בבית משפט, ומצייר את כל החרדים, חרדים האלה כשקרנים. תח, שופט בבית משפט עליון, יצחק עמית, שאגב קורא לעצמו החוסק האחרון, משל היה השולחן ערוך לא פחות ולא יותר. מול כל אלה, אותו יצחק עמית דרך אגב, מציע הצעה ידידותית לזיני, האלוף זיני, שביקש לחשוף כפי ההחלטה, מי חתום על ה... מי הגורמי הבודיעין שחתומים על המטפח נגדו, מציע לו הצעה ידודית יצחק עמית, לא כדאי לך לחשוף את זה, לא כדאי. מי אומר לא כדאי? מעניין, מי זה ככה? זה שלכם. אבל, מסתבר, שסבורים שאני פוגעת בליכוד, עושים לי סיכון ממוקד בפריימריז, שבדרך נץ, בקרב של דוד מול גוליאט, ובזכותם של הבוחרים הגעתי למקום 12, כשכל הסקרים דיברו על זה שאני בצומרת, הייתה הוראה ובקשה מכל ראשי הרשויות, מכל בעלי הדילים, שתמיד משאירים מקום לאנשים מה לדבר, לא לדבר תנידות לי. זאת אומרת שאני, ורק בגלל שעצת השם יתקום, הגעתי למקום 12, ואני במקום 20 בגלל השריונים. ואני רואה שמתחיל הקמפיין, והקמפיין מזיק לליכוד. ואני חייבת להתריע בשער. חייבת להתריע בשער. קמפיין הליכוד מדיר אותי, מדיר אותי, מדיר את המאבק במערכת המשפט. לא מדבר על שמטון פקידים, כלום. זה שיש לנו הישגים בתחום הביטחוני, ברוך השם, ברוך השם. אבל איזה סיכוי יש לנו למשילות ימנית אם לא נדבר על זה.
אבל...
לכן אני אומרת פה, סביבת ראש הממשלה לא רוצה אותי במפלגת הליכוד. אני ליכודי. אני נאמנת ליכוד. אני הפנים של הליכוד.
נו, אז...
אני מבקשת שיקחו את הקמפיין.
רגע, אז חברת הכנסת גוטליב, אם לא רוצים אותך, אז למה את נשארת ולא...
כי לא, הם לא קובעים. מי שקובע זה הבוחרים. ראש הממשלה לא חייב לי כלום. אני חייבת נאמנות, הוא לא חייב לי שום דבר. לא מילה טובה, לא הערכה, אני מחכה לתודות שלו. זה לא חייב לי כלום. אני נאמנה לבוחרים, ולכן אני אומרת ומתעקשת. אני לא, הקמפיין הזה הוא קמפיין שמדיר נשים. הוא מדיר אותי. כאישה שנייה בליכוד, על כל מה שהבאתי למפלגה הזו, ועל יסוד זה נבחרתי, והליכוד, שהמפלגה הזו חוזרת סוף סוף לשורשיה, בזכות הקו שאני מובילה, ומדירים אותי. אז אתה שואל אותי מה אני עושה בליכוד? הנה, זה בדיוק מה שאמרתי לראש הממשלה, תחזיר אותי למקום 12. תחזיר אותי, אני לא מקום 20, אני מקום 12.
איך הוא יחזיר אותך? מה עם השריונים?
אין שום בעיה, עם השריונים חשבתי שהם לפנים חדשות, לא לך עם קאט. לישראל קאט, ולאנשים שלא הספיקו פריימריז, כמו אבי דיכטר, בכל כבוד. שים אותי במקום 12, אז אני יודעת שיש משבצת ריקה במקום 11, לא, לא רוצה מקום 11, במקום 12. מה ששלי שלי, לא מה שלא שלי.
ומה יקרה אם הוא לא יאתר לבקשתך ויגיד זהו, זה המקום שלך?
הוא לא חייב לכלום, הוא לא חייב לאתר לבקשתך.
אז את תרקיני את ראשך ו...
אני אינה לי מרקיני את ראש לפני איש, חוץ מפני הקדוש ברוך הוא.
איך חיכיתי לתשובה הזאת, חברת הכנסת
קודש? אני, יש לי רק עירת השם עליי, מה יש לך?
לא, בסדר גמור, זה מה שציפיתי.
להרקין ראש,
זה מה שציפיתי לשמוע ממך.
אני מכניעה אותי תמיד לפני השם. זה הכל. מי שיש לו עירת השם, אני לא עירת אדם. אין דבר כזה להרקין ראש לפני בן אדם. שכל מי ששומע אותי יבין, אין חיה כזו. הרקנת הראש היא לפני הקדוש ברוך הוא. זה הכל. ובגלל שיש לי יראת השם, אני מוכוונת שמירת העם הארץ ונחלת אבותינו, בהתאם למורשת שלנו ולערכינו, בתורתנו, מתוך יראת השם ממש. זה הכל. זה הליכוד דרך אגב. אז אם יש לי שחושב שאני מחלישה את הליכוד, אז זה שלהם. אני כוח אלקטורלי חזק, מאוד חזק. ולכן אמרתי, אני לא במשא ומתן עם אף מפלגה. אמרתי כל הזמן, אני, אם הייתה הצעה קונקרטית, הייתי שוקלת אותה בכובד ראש, באתי לעשות, באתי לפעול, למען משילות ימנית, לא למען ייאוש הימין, לא למען לייאש את בוחרי הימין, שלא יצאו לבחור חלילה.
עכשיו...
להדיר אותי, הקמפיינים שמדירים אותי, עושים נזק בעיניי לליכוד.
אז תתארי לי את הקמפיין עכשיו, בעוד פרק זמן ייצאו הקמפיינים, התשדירים, מה... הדף המסעדה, רגע, הדף המסעדה, את תלכי נגד המגמה?
אני לא הולכת נגד, אני תמיד בעד. כשאני נגד משהו מזיק, אני לא נגד, אני בעד.
לא, את... סליחה,
כל הכבוד.
לא, את היא בניגוד לקו שראש הממשלה יתווה, אם אני מפרש את דברך.
בכל הכבוד, בכל הכבוד, אתה יודע, יש אנשים בליכוד שבעבר לא התנגדו להרבה דברים, בסדר? אני, לדוגמה, אם הייתי בעבר בכנסת, הייתי מתנגדת להסכם חברון. נכון? אבל יש אנשים שלא התנגדו. ובדיעבד כולם מצטערים. אני לא מצטערת בדיעבד, אני מצטערת מלכתחילה. ותפקידי לשמור על החוסן של המפלגה הזאת. המפלגה הזאת היא מפלגת שלטון. ואם הקמפיין יהיה קמפיין מנומס, שיעסוק רק באמת בעניינים המדיניים, הכלליים הצבאיים, שזה מצוין, ואני שמחה שברוך השם, המפלגה הזאת דואגת לביטחונה של המדינה. אם הקמפיין הזה לא ידבר על ריסון כוחו של בג"ץ, שפוגע בביטחוננו, בג"ץ בשורת פסקי דין, פוגע ביכולת של צה"ל להרתיע את אויבינו. ורק לשם הדוגמה, לשם הדוגמה, יחיא סינואר, יימח שמו וזכרו, שהגה את צעדת השיבה, שזה צעדה של מחבלי חמאס לגדר, ב-2021 כשהוא הגה את תוכנית אחרית הימים, כך יחיא סינואר, יימח שמו וזכרו. בג"ץ קבע שאסור לירות בחמאסים, כי הם מפגינים לגיטימיים. יחיא סינואר לעג לנו ובחן כל פעם את התנהגות הצבא. ובג"ץ ריסן וסירס את כוחם של לוחמנו גיבורי העל בהתערבותו בירי בגבולות. אתה רוצה שזה יקרה? אני לא רוצה שזה יקרה. אתה רוצה שבג"ץ יתערב מי יהיה ראש השב"כ ומי לא יהיה ראש השב"כ? מה מותר לממשלה לעשות לפטר איש בכיר כזה או אחר שיש לו סמכות ובג"ץ חושב שהוא מעל הממשלה? אני לא רוצה כזה. לא עוד לאותו דבר. בג"ץ צריך להבין שהולכת להיות כאן ממשלת ימין שבא קמפיין שלה דיברו על זה. כי מה הם אמרו לנו כשיריב לוין ניסה לבצע שינויים בהובלת המשפט? לא, זה לא היה חלק מהקמפיין. לא קיבלתם אמון מהציבור על זה. אז הנה, אותו קמפיין. אותו קמפיין, אני לא משחקת לידיים של בג"ץ.
אבל אולי זאת אסטרטגיה של הליכוד להגיד בואו נוריד את הווליום על הרפורמה או המהפכה המשפטית, ניבחר, ואז נציף את זה בחזרה, במלוא הכוח.
יופי, אז אני רוצה להעביר לך את הדבר הבא. ראשית, אם אתה חושב שאפשר לעשות את אותה תקלה פעמיים, וזה יצליח לך, שיהיה לך בכיף. אם אתה ניסית לעשות רפורמה, לא לדבר עליה בקמפיין, להציר עליה בראש חוצות, ואז להתקשל בגדול, ואתה חושב שאתה עושה את זה אותם באותו דרך, תגיד לי מה אתה, סליחה, אתה לא ברשיון שכלי. אני בטח לא ברשיון שכלי. אני לא מדברת על רפורמה. אני מדברת לדוגמה על קמפיין שבו כל הכותרות תהיינה פסיקות של בג"ץ, לדוגמה, לא לירות על מחבלים בעזה. להתערב האם לירות ירי ארטילרי על עזה כן או לא, היה בג"ץ כזה. האם אנחנו צריכים להרוס בתים של מחבלים? האם למחבלים נספות עמידה בבג"ץ? פסיקה של בג"ץ, כל מה שאני אומרת לכם עכשיו. אז ברגע שהציבור יבין על מה אנחנו מדברים, יבינו על איזה ריסון כוח של בג"ץ. אני לא בעד למנוע מהאזרח את הזכות שלו לפנות לבית משפט. להפך, שתפתח מהדלת של האזרח תמיד, כדי שתשמר לה זכויותיו אטום. אבל אני נגד פתיחת דלתות של בג"ץ לעזתים, באמצעות ארגונים פרו-חמאס בישראל, או תומכי BDS בישראל, או תומכי שמאל רדיקלי בישראל. לא, אני נגד. אני נגד העובדה שהרשות הפלסטינית הגישה בג"ץ נגדנו, שבו ביקשו לבטל את החוק שאנחנו חוקקנו לניקוי כספי פיצויים מכספי הרש"פ. וזה היה דיון על זה בכנסת, גם אם הבג"ץ נדחה וניתנה לזכות עמידה. ופה אני אומרת לכם, צריך להסביר את זה לציבור כחלק מהקמפיין, כדי לתמרץ את אנשי הימין לבחור בנו, כי אנחנו מפלגת הליכוד מפלגה טובה, היא נדע לפעול נכון. אז אתה רוצה אותי להישכב על הגדר? לא, אני למודת מאבקים. אני עשיתי לנייר, בוועדת הכנסת, את אחד המופעים שבעיניי הם היסטוריים לפנתיאון, איך מכניעים, עקיד, איך מכניעים את מי שחותר תחתיך, או מי שמבקש לחדל אותך, לחדל אותך ואת הציבור שאתה מייצן. אני ממלכתית בהיבט של שמירת הממלכה, ושמירת רצון הרוב, בלי לפגוע במיעוט. וזה צריך להיות הקמפיין. לא קמפיין מעונב, לא, 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 לא. היינו בקמפיין מעונב, תראו לאן זה הביא אותנו. להפיכה על הראש של ראש הממשלה.
טוב.
לא יזלזלו בראש הממשלה, לא יזלזלו בדרג נבחר, לא יזלזלו בדרג מדיני, והרשות השופטת, תדע את מקומה. זה הכל.
חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה שהיית איתנו. העברת את המסר שלך באופן חד וברור. תודה רבה.
תודה רבה לך, תודה משה.
אנחנו נעבור צד. חבר הכנסת משה טורפז, מפלגת ביחד, מה שהיה יש עתיד, שלום לך, היום הסתכלת בלוח השנה, ה-1 לספטמבר, מתחילה שנת הלימודים, ברכת ילדי ישראל, והאם אתה מרוצה ממערכת החינוך ומה שהם הולכים לקבל?
טוב, קודם כל אני אתחיל מפתעה לסוף הרעיון שלך עם טלי גוטליב.
לא חשבתי אחרת.
ואני אגיד שאני מבין למה ביבי מנסה להיפטר ממנה, כי יכול להיות שבציבור הליכודי יש לה לא מעט אוהדים, היא הגיעה להישג לא רע בכלל בפריימריז, למרות ההתנגדות של נתניהו, הסיכול שלו לומר הסיפול הממוקד, אבל היא בהחלט מבטאת משהו שהוא הקצה של הליכוד, שמבריח לא רק אנשי ביניים, אלא את כל מישהו ממלכתי. היא בעצם מציעה לנו את ממשלת השבעה באוקטובר על אסטרואידים, כל מה שיריב לוין עשה בפראות, היא תעשה בפראות כפולה, ונתניהו יודע, מה שאנחנו רואים בסקרים הפנימיים, שהקו הזה מבריח ממנו, הבריח ממנו, אומר 10 מנדטים, אני אומר 16 מנדטים, 25% ממצביע הקואליציה, ברחו ממנה, בגלל טלי גוטליב וחבריה. ואולי זה יעלה לבן גביר עוד מנדט, אבל זה יוריד לקואליציה לא מעט קולות, זה בעניין הזה. עכשיו אני אגש לפתיחת שנת הלימודים, הייתי רוצה לומר החגיגית, אבל אני אומר לך את האמת, אני מבקר היום בראשון בספטמבר, הייתי איש חינוך כידוע לך הרבה מאוד שנים, 15 שנים פתחתי את שנת הלימודים בכיתה, כמורה וכמנהל בית ספר, ועוד 5 שנים כראש מנהל החינוך הגדול בישראל, ירושלים, ועוד כמה שנים כמנכ״ל רשת. אז אני, היום הזה אצלי יש לו בהחלט הקשרים חגיגיים מעבר לחמשת ילדיי, כולל הקטנה שהתחילה היום כיתה י' באולפנה בגוש עציון.
בהצלחה.
ותודה, כן, תודה לה, בהצלחה באיילה. אבל אני אגיד לך ככה, באמת פתיחה לא מאוד חגיגית, אולי אין שביתה, שמעתי שקיש מתהדר בזה, אבל גם אין מורים. אז יכול להיות שאנחנו לא שובתים, אבל וואלה, אבל הילדים באים לבית ספר, וחסרים מורים. ביום חמישי הייתה ישיבה של ועדת החינוך, שוב, אמורה להיות חגיגית לפתיחת שנת הלימודים עם קיש, שר החינוך, וכשאמרתי למנכ״ל שלו, שימוני, אין מורים, הוא אומר לי, אנחנו שמים שני מורים בכיתה. זה הפתרון, כלומר, שתי מחנכת אחת לשתי כיתות, זה הפתרון שלנו. אוי, אוי לפתרונות האלה. הבעיה לא נגמרת שם, אני פתחתי את הבוקר שלי עם שני בתי ספר שאין להם, אין להם בית. שניהם בתי ספר חרדים, ממלכתיים חרדים, אחד תאמין הוא לא שייך לחסידות ויז'ניץ, שהיא מאוד שמרנית, ואחד שהוא מצביע מעדות המזרח, לשניהם אין בית ספר, אתה יודע למה?
לא מעניין.
כי זה מאיים על שס. כי שס מנסה את בתי הספר האלה להחזיר אליה לבית יוסף, ודרי וגפני לא רוצים מורים חרדים עצמאים, הם לא רוצים מורים שלא צריכים לעבוד במנגנון, לשלם מיסים מתוך המשכורת הדלה שלהם עבור העיתון שלהם, מעשה שהיה. בקיצור, להם נוח מורים שהם עובדים אצלם פוליטית. ולכן הממלכתי חרדי מאיים מאוד על הפוליטיקה החרדית. אני היום הייתי באשדוד בבוקר, ואני מדבר איתך כשאני בדרכי לכפר הנוער, לכפר נוער בראשון לציון. אתה בטח זוכר, דיברנו אתה ואני, כשהעברתי חגיגית חקיקה לפני כמה חודשים, שמחייבת כל מחלקת חינוך לשבץ ילד פנימיה בבית ספר. זאת אומרת, לא יהיה ילד שבגלל שהוא פנימיסט, לא יהיה לו בית ספר. ואני הולך לראות את התוצאות של החקיקה הזו שמצילה 600 ילדים שנה, שבזכות זה יהיה להם בית ספר וילמדו. אז אני היום מקדיש את היום שלי של פתיחת שנת הלימודים, לילדים שמערכת החינוך פחות רואה אותם, ולצערי יש רבים כאלה.
יפה מאוד, חבר הכנסת טורפז, אבל בוא נלך קצת למגרש הפוליטי. המפלגה שלך, השורש, יש עתיד, יש גל נטישות, יש פרישות מהמפלגה, סגלוביץ', מאיר כהן, מיקי לוי, לזר שטרן.
דווקא אני חושב שכל הדוגמאות שהבאת הן ממש לא נטישות, צריך לומר את זה. בואו נתחיל באמת עם שני ותיקי השבט, ממייסדי יש עתיד יחד עם יאיר לפיד, מאיר כהן, ראש העיר דימונה לשעבר, ומיקי לוי, ראש מפקד מחוז ירושלים.
ניצב מיקי
השנייה, נכון. שניהם בגיל 70 ו-77 מודיעים ליאיר לפיד השבוע שהם לא ימשיכו ברשימה לכנסת, אבל הם ממשיכים בתפקידים שניהם. למי שמכיר במפלגה, יש להם תפקידים מאוד חשובים, שניהם אנשי שטח מדהימים, למדתי מהם המון המון דברים, ולאורך השנים אנשים שיודעים איך נראה, איך נראה השטח, איך נראה, נראים 200 הסניפים שלנו של יש עתיד ממטולה ועד אילת, וממשיכים במפלגה לא כמועמדים ברשימה. אני מאוד מכבד את זה, כתבתי היום בטוויטר, בספק בהלצה, ספק ברצינות, אולי יש עוד מישהו שנמצא בדין דומה, ואני חושב שעם אחריות על השבעה באוקטובר, שאולי גם הוא יכול ללמוד את דיני הפרישה. נדמה לי שטלי גוטליב שרנתה לפניי, אולי היום הסכימה איתי יותר מאשר בעבר, שנתניהו הגיע הזמן שהוא יפרוש, או שהוא יפריש אותה, לא יודע מה יבוא קודם. אבל אני אומר לך...
אז אתה לא מוטרד מהמגמה הזאת?
לא, יש, כמו שפרסם לפיד, יש אצלנו חילופי דורות, והדור היותר צעיר, אתה יודע, אני כבר לא ילד, אבל בני ה-50 ו-40 אוחזים היום במושכות של המפלגה, יחד איתי נמצאים ח"כים מעולים, כמו ולדימיר בליאק, נאור שירי, מירב כהן, מירב בן ארי, ואחרים רבים, וזה הדור שיציא את המפלגה קדימה, יחד עם יאיר לפיד. ולכן זה תהליך בריא של חילופי דורות במפלגה, הוא קורה בטוב, הוא קורה בהסכמה, והוא קורה באמת בהובלה של האנשים האלה. אני מאוד מאוד אוהב, יותר ממכבד, אוהב את מאיר כהן ואת מיקי לוי, ואני חושב שהם עשו פה מעשה אצילי, שהוא מסמן משהו במערכת הפוליטית.
יפה. יפה מאוד, אנחנו עוד נמשיך לשוחח, ככל שיפורסמו הרשימות ולקראת הבחירות, יש אקשן בכל מקום בו אתה נמצא, חבר הכנסת משה.
כן, אתה יודע, גם במילואים וגם בחינוך וגם בדת ומדינה, כל התחומים שאני עוסק בהם הם תחומים מאוד מעניינים.
כן, אתה...
ובאמת, עם די הגעתי לפוליטיקה, אבל אני מקווה עם זה גם להמשיך.
מעולה. תודה רבה שהיית איתנו, חבר כנסת משה טופז, מפלגת ביחד. נקדם בברכה את הפרשן הצבאי של מעריב אבי אשכנזי. שלום לך.
שלום וברכה.
אבי, מה קורה בעזה?
טוב, אז קודם כל...
נתחיל בזה. זה...
אז נתחיל עם זה שכרגע שר הביטחון מוציא הודעה שנעצר בכיר בחמאס בפעולה שבוצעה. ואם אנחנו מבינים ככה את הפרסומים שיצאו בעזה בשעה האחרונה, בשעתיים האחרונות, כוח של כנראה של אחד המיליציות שפעל תחת אחד מגופי הביטחון הישראלים, פעל במערב עזה, העיר עזה, באזור בית החולים האמריקני, וכנראה, לפי הדיווחים העזתיים, היד לפעילות שם הוא מפקד במנגנון הביטחון הפנים של חמאס. בהתחלה חשבו שזה כנראה הפעולה לא הצליחה, אבל לפי הדיווח חשוב של שר הביטחון כנראה שכן הצליחה. בסופו של דבר, כדי להוציא את הכוח של אותה מיליציה, צהל תקף גם עם מטוסי קרב, גם עם עסוקים וגם עם כתממים, ויש שם דיווחים על מספר עזתים הרוגים. דובר צהל בהודעה שפרסם, ושים לב לניסוח שלו, אין נפגעים בקרב כוחות צהל, ושהפעולה בעצם הירי בוצע כדי להסיר איום נגד גורמי הביטחון הישראלים. כלומר שהיה חשש לגורמי הביטחון, הוא לא דיבר על חיילי צהל. אז אנחנו מבינים ככה ברוח הדברים את הפאזל שמתגבש לנו, שזה בעצם הייתה פעולה כנגד בכיר בחמאס, והוא כרגע נמצא במעצר בידי ישראל לפי שר הביטחון.
נעצר, תפסו אותו, לא חיסלו אותו.
כן, זה מה ששר הביטחון אומר, שהוא נתפס.
יפה.
נתפס, נעצר.
בואו ניקח אותך לנושא אחר. בסוף יש סבב מילואים, ובר קליף היה אלוף פיקוד מרכז. ממרום ניסיונך, אבי, על מה היה כל הסיבוב הזה של שר הביטחון ובפרסיה? יש לך הסבר לזה חוץ מלהשיג כותרת?
קודם כל, יש פה סיפור שהרמטכ"ל התקפל התקפלות מפוארת, ועשה מעצמו... בוא נאמר ככה, עשו עליו סיבוב מאוד מרשים הפוליטיקאים. אני חושב שפה שר הביטחון יצא בוא נגיד זאת ככה, בר קליפה כנראה שסוכם עוד מראש להחליף את אבי בלוט. עכשיו בא שר הביטחון ואמר בוא ניקח את ההחלטה הזאת היא שבעוד תקופה מסוימת אני הולך להחליף את בר קליפה, ואני אמנף את זה למהלך שכביכול, הנה אני עושה פה על הראש של אלוף פיקוד המרכז, שהוא זוכה עכשיו ככה לקיתונות של ביקורת מצד אותם פעילי ימין קיצוני שהוא נלחם איתם, רצה לעשות איזה סוג של סיבוב, לא כזה מוצלח. עכשיו, הרמטכ"ל יצא מיד בהכרזה שלא יהיה סבב מינויים של המטה הכללי, ובעצם קעקע את ההודעה של שר הביטחון על להדיח את אלוף פיקוד מרכז כביכול. אלא מה, ששר הביטחון קיפל את הרמטכ"ל אתמול, ואנחנו רואים שהרמטכ"ל בעצם נאלץ להתקפל לרצונות שר הביטחון, והוציא הודעה שכן יהיה חילופין של בר קליפה, והוא זה שהתמנה להיות אלוף פיקוד המרכז גם אחרי הבחירות, כלומר תקופה שבממשלה הבאה שלא משנה איזה ממשלה תקום. ובעצם ההודעה אתמול הייתה הודעה מבישה לצהל. בצהל בפעם הראשונה, או לא בפעם הראשונה, אבל לפחות עכשיו מוכיח שהדרג הפוליטי מצליח לקופף אותו, מצליח להחליט עליו גם החלטות שממורות להיות החלטות מקצועיות של הצבא, וזה דבר שמאוד מטריד.
אבי, לסיום אני רוצה להעביר אותך קצת לתחום הפלילים. מה קרה במחנה גלילות עם הרוקחים?
זה באמת סיפור שהוא קצת מעבר, נופח קצת מעל ומעבר. לקחו שני רוקחים שסרחו וגנבו תרופות וסחרו בהם. אגב, זה לא פעם ראשונה שזה קורה, זה דבר שמפתה. עכשיו, כשהסתכלתי על התמונות, אני במקרה חובש קרבי בצבא, והסתכלתי על התמונות שהפיצו המשטרה ומשרד הביטחון, יחידת ערז של המנמ"ב, אתה רואה שזה תרופות, קל בטן וקל גרון, ואתה יודע
שכאילו... תרופות, מה שנקרא, over the counter, לא משהו ש...
כן, אתה יודע, כשאני עושה עכשיו לחוג, כשכל פעם קורא בכלל שאני עושה לחוג, הורס את התרופות כאלה בתיק שלו, זה לא תרופות, אתה יודע, של...
הראש שלי הלך לנרקוטיקה וכאלה.
כן, אתה יודע, לא רק נרקוטיקה, יש תרופות שאתה יודע, שאתה קונה באלפי שקלים בעניין הזה, ואתה מנהל שוק שחור, אתה יודע, חבר'ה, בסוף... בסדר, שתי חבר'ה שצריכים לעוף לקיבינים עד ולכת כנראה להכלה, אבל לא מעבר לזה, אתה יודע, לא
אמרתי ש... אז טוב שאנחנו מדברים, וזה לא כמו הכותרות שעשו את זה, אני כבר הלכתי למקומות שלא כדאי ללכת.
המניות של טבע יכולות להיות חזקות, ואין מישהו שעוקף את ההפצה שלהם, והכל בסדר.
על הכיף.
שמחים את הדברים לפרופורציות.
אבי אשכנזי, פרשן צבאי מעריב, תודה רבה שהיית איתנו.
ביי.
אנחנו נקדם בברכה את תאיר איפרגן, מועמדת חדשה לכנסת. שלום לך. אהלן, צהריים
טובים לך ולמאזינים.
תאיר, אני שואל כל אחד שפתאום נכנס לכנסת את השאלה, למה לך פוליטיקה עכשיו? מה רע לך?
שמע, הייתי שני עשורים במגזר הציבורי, בתפקיד האחרון שלי הייתי מנכ"לית משרד העבודה. עוד עבדתי עם הממשלה הזו 8 חודשים, ובעלי בשביל אוקטובר יצא למילואים, חודשים אחר כך הגיע הביתה גם להפוגות, עד היום הוא עדיין משרת במילואים, ויש לי 3 בנות בבית, ואני חושבת שמה שראיתי גם ב8 חודשים האחרונים בהם הייתי בממשלה הזו, גם כמובן השביל אוקטובר, אבל אני אגיד אפילו את השמינית שהיא לאוקטובר ואילך, להיעדר מוסדות המדינה והיעדר המדינה בכלל, שזה פשוט התפוצץ כל הסימפטומים שכמובן חשנו עוד קודם על החלשת המגזר הציבורי. הבנות שלי והעתיד שלהן כאן, אגב, ראשון התשיעי, העתיד של כל ילדי מדינת ישראל, כל הדברים האלה ביחד הביאו אותי למסקנה שאני לא יכולה עוד לעמוד מהצד ולצקצק או להתלונן, ושזה עלינו, על הדור שלנו, לקחת צעד קדימה לזירה, כמו שאמרת, לא עם מוניטין מאוד טוב, למה לי פוליטיקה עכשיו, עם המון מחירים, ובכל זאת, זאת הדרך הכי נכונה להחזיר את מדינת ישראל לנתיב או למסלול שאני מאמינה בו.
אני מזהה טרנד של מנכ"ליות משרדי ממשלה שמצטרפות לפוליטיקה. יש את לירן אביסר בן חורים, את קרן טרנר, וגם את, המנכ"לות משרד ממשלה נהיה מקפצה לפוליטיקה? או שאתם, לא. או רגע, או ש... כמנכ"לית משרד, ראית את במרכאות העוולות שעושים הפוליטיקאים, ואת אומרת, אני אעשה את זה יותר טוב.
אני אדבר בשמי.
אני מדבר רק איתך.
כן, כן, אני אגיד לך על שתי המוטיבציות. אני מתארת לעצמי שהוא כנראה זהות במידה רבה גם אלירן וקרן, שתי נשים שהן חברות ושאני מכירה איתן. אחד, אנחנו היינו בממשלה שבה היו 10 נשים מנכליות במשרדי הממשלה. היום 0, יש עכשיו 1 במילוי מקום. בממשלה הכי הכי גדולה, מספר המשרדים והשרים הכי רחב שהיה פה אי פעם. אז זה דפוס אחד שאני חושבת שאנחנו כנשים כבר לא יכולנו לשבת ולהסתכל עליו מהצד ולראות את המחיקת נשים מתפקידים בכירים במשרדי הממשלה. והדבר השני ומשמעותי זה שהיינו בתוך המערכת הזו. אנחנו יודעות, אני יודעת, ממש טוב מה נדרש לעשות וגם איך עושים את זה. והתסכול המאוד מאוד גדול בין הפער של המגזר הציבורי והמשמעות שלו בחיים שלנו, בחיי היום-יום שלנו, בחינוך, ביוקר מחייה, ברווחה וכן הלאה, לבין זה שזה לא קורה ולא מנוהל ולא שום דבר ממה שאנחנו, חוסר הענייניות וחוסר המקצועיות והדיונים שנדרשים לעשות ורמיסת הדרג המקצועי, הפער הזה מבחינתנו היה כבר בלתי נסבל. זה לא מקפצה לפוליטיקה, אני לא חשבתי שאני אלך לפוליטיקה עד שגדי פנה אליי. אני לא, זה לא היה במסלול חיי בשום צורה. בעיניי יש לזה הרבה יותר מחירים במחשבה של המסלול הפוליטי, ובכל זאת אני ממש חשבתי ועדיין חושבת ומאמינה שזה עכשיו תורנו, ושאנחנו חייבות לנסות, אני חייבת לנסות לעשות הכל ביכולות שלי, בכישורים, במה שרכשתי, במה שאני יודעת על המערכת הזו, כדי לתקן ולרפא ולאחד את העם הזה.
מה תרצי לעשות בתפקידך הפוליטי, בהנחה שתיבחרי לכנסת, מן הסתם תלוי עם אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, אז אולי גם תפקיד ביצועי.
הוא יהיה ראש ממשלה, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בשביל זה. תשמע, יש כל כך הרבה דברים לסדר, לתקן, להשפיע, מעניין אותי לחזק את המגזר הציבורי ולהחזיר אותו, להיות הגוף היעיל, המקצועי, המצוין, שהוא צריך להיות כדי לתת שירות לאזרח. מעניין אותי לחזק רשויות מקומיות ולתת להם את הסמכויות הנדרשות. אנחנו מדינה מאוד מאוד ריכוזית, שהכל קורה בה מירושלים. זה מאוד פוגע, זה פוגע באזרח, בשירות לאזרח, אגב זה גם פוגע בדמוקרטיה. יש כל כך הרבה דברים לעשות בממשלה הזו, וכל מה שאני אוכל להשפיע, אני אשפיע, ואיפה שיצטרכו אותי, אני אהיה.
את יודעת כבר באיזה מקום תהיה ברשימה, או מוקדם לדבר?
עוד שבוע.
לא, אבל אני יודע עוד שבוע, אני רוצה כותרת ממך אם כבר את איתנו תאיר.
עוד קצת, יש נבחרת מצוינת, מגוונת, של כלכלנים ושל בכירים במערכת הביטחון ושל יוצא מגזר ציבורי לשעבר כמוני ושל פעילים חברתיים ו-50% נשים במפלגה, ובאמת נבחרת מצוינת שבעיקר באה לעבוד.
טוב, נאחל לך בהצלחה
והגשמה.
המון תודה שהיית איתנו. תאיר איפרגן. הסתיימה לשעה הראשונה של יומן 90 של יום שלישי. לאחר ההפסקה נחזור בשעה השנייה. אנחנו נהיה פתיחת שנת הלימודים, נהיה בנתניה, בראש העין, נהיה גם באולגה, נעסוק בחינוך, ונקנח בזיכרון יעקב, אוניברסיטה פתוחה, למרות שזה יותר נושא נדלני. תודה רבה למשה הסתחרוב, שהיה טכנאי השידור שלנו, הפיקו אותנו אלינור אמרה ופז אבו חצירה. נשוב אליכם לאחר ההפסקה, תודה רבה שהייתם איתנו. יומן 90 של יום שלישי, שעה מקומית, חזרנו אליכם. 1 בספטמבר, ראש השנה ללימודים. שלום לך מיכאל פרוסמושקין.
שלום, צהריים טובים.
אז לפני שנדבר על מה שתכננו, ספר לנו קצת, ככל שאתה יודע, איך נפתחה שנת הלימודים באזור שלנו.
אז כן, באמת למעלה משני מיליון וחצי תלמידים ותלמידות, כולל כאן באזור השרון, פתחו את שנת הלימודים, באמת יום חג עבור גם הילדים עצמם, אבל אולי בעיקר עבור ההורים שככה בחודשיים האחרונים נשאו את הנטל.
אני חייב לומר לכם, מיכאל, נסעתי ברכב עם חלון פתוח היום ושמעתי את הנחת הרווחה בכל מקום.
בהחלט, כן, אבל כנראה שגם הפקקים התארכו עכשיו אם נסעת ברכב.
גם את זה חוויתי יופי יופי הבוקר.
כן, בדיוק. אז ככה באמת בכל רחבי אזור השרון ראינו את הפתיחה של שנת הלימודים. אם אנחנו נתייחס ככה כדוגמה לנתניה, אז באמת גם כאן יותר מ-63,000 תלמידים ותלמידות פתחו את שנת הלימודים, כשלמעלה מ-3,300 מתוכם עלו לכיתה א', בעיר חדרה למעלה מ-30,000 תלמידים ותלמידות החלו את שנת הלימודים, כ-1,500 מהם החלו את דרכם בכיתה א', וצריך לציין שבכל הרשויות, אז על רקע גם המשבר מבחינת מחסור בצוותי ההוראה, גם איחודים של גנים, שמענו לא מעט בימים האחרונים, צמצום מבחינת הגנים, אבל יש גם ברשויות שונות שגם פתחו גנים, פתחו מוסדות חינוך, כך למשל בנתניה, למעשה כ-20 מוסדות חינוך חדשים, אבל יש גם התאמות, ייחודים, מעברים, לא כולם צווי רצון כמובן, כמו שאנחנו שומעים את זה כל שנה, וגם השנה שמענו את זה לא מעט. כן, נפתח השנה לראשונה בית ספר יסודי על אזורי צומח לתלמידים על הרצף האוטיסטי, אמור להיפתח גם השנה במרכז העיר בית ספר נופים, בית ספר צומח לתלמידי כיתות זין, גם על כן הרצף האוטיסטי, אבל שמענו גם ככה לא מעט בעיות שהיו ברשויות השונות, אומנם זה דברים נקודתיים, ברמה הכללית מערכת החינוך כן נפתחה כסדרה, לא שמענו על השבתות ככה גורפות, בערי השרון, אבל כן שמענו בעיות נקודתיות גם בנתניה, גם בחדרה, גם במקומות נוספים בערי השרון, על כך שגם ההורים בחרו שלא לשלוח את ילדיהם, מאחר ולא שיפצו את ילדיהם על פי רצונם או על פי לשביעות רצונם, בעיות בהסעות כאלו ואחרות, ייחודי גנים שגם ההורים לא היו תמיד שפויים, לא היה מקום לילד או לילדה, גם למשל בנתניה בית ספר ברקאי על ידר גישה תחבורתית לאוטובוסים, כך לפחות טוענים ההורים, אנחנו נטפל בנושא הזה מחר בהרחבה. כן, עוד ככה מאבק שטיפלנו בו אתמול בשידור בקדימה, במסע מקומית קדימה צורן, אז עשרות הורים לא שלחו הבוקר את ילדיהם בשל מחאה על התקנת פאנלים סולריים על גגות של מוסדות חינוך. צריך לציין שהנהגת ההורים שם קרא שלא להשבית את הלימודים, אבל קבוצה גדולה של הורים, חלק ממתי המאבק, בחרו שבכל זאת לא לשלוח את ילדיהם היום בבוקר, נראה כמה זמן זה יימשך. וכמובן שעל רקע פתיחת שנת הלימודים, אז גם אלפי שוטרים מתנדבים, כיתות כוננות נפרסו החל משעות הבוקר בכל ערי השרון, כוחות משטרה פעלו בצורה מוגברת בכל תחנות המשטרה כאן בגזרה, חדרה, נתניה, כפר סבא, שעין, פתח תקווה ושדות, וכן נרשמו גם נרשם אירוע חריג באזור פתח תקווה וראש העין, שם המשטרה חשפה 15 נסיבות שהתקיימו ללא אישור בלילה האחרון, כנראה ככה לקראת תחילת שנת הלימודים, רבים מהמשתתפים היו קטינים, והמשטרה פשטה על המסיבות הללו, במקרה אחד זה גם הסתיים באירוע אלים של קטטה בין קטינים, ששני קטינים נפצעו קל מפיצי דקירה, היו שם גם מעצרים, והחקירה בנושא הזה נמשכת, גם מארגני המסיבות הללו נחקרו ותושאלו, אז יש פה ושם אירועים חריגים, אי סביעות רצון, אנחנו מקבלים כל הזמן פניות ותלונות מתושבים, חלקם נטפל גם בימים הקרובים כאן ברדיו, אבל באופן כללי כן השנה הזאת נפתחה כסדרה, על רקע גם מה שדיווחנו בחודשים האחרונים, גל האלימות בקרב בני הנוער, יהיה אתגר לא קטן בשנה הנוכחית במערכת החינוך, יש אחראי מוגנות, התחילו לפעול החל מהשנה, קיבלו תקציבים בחלק מהרשויות, אבל זה בהחלט אתגר. בשנה האחרונה, שהיה באמת גל שחווינו של אירועי אלימות לא פשוטים, אפילו חלקם בקרב קטינים שהסתיימו אפילו ברצח.
מיכאל, אתה הרבה זמן כתב פה ברדיו, עשית הרבה אחד בספטמברים, לעומת שנים קודמות אנחנו במצב טוב יותר, פחות טוב או יותר או אותו דבר? ככה בא בתחושה, לא מצפה שתביא לי מספרים, אבל... מיכאל? מיכאל נותק, אז תנסו להחזיר אותו, בינתיים בואו נאמר צהריים טובים לאודי ארביב, יושב ראש הנהגת ההורים בנתניה.
צהריים טובים, משה, צהריים טובים, מה שלומך?
אני בסדר, ספר לי מה שלומך, רוצה לומר מה שלום תלמידי נתניה שהיום פתחו בחגיגיות את שנת הלימודים.
עד משמעית חגיגיות, בסוף הראשון לספטמבר, תחילת השנה מביאה את המון התחדשות, ואני שמח שכך לאורך הבוקר הייתי ב4-5 מוסדות חינוך, גם גנים, וניכר ההתרגשות, ניכר החגיגיות, בכל שנה. אז בחלק הזה זה גם הזדמנות לברך את תלמידי העיר באשר הם לשנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה, פוריה, להם ולהורים כמובן.
מיכאל דיבר על תקלות נקודתיות, כאשר ברור שיש ויהיה, זה לא משהו שמפתיע, אבל אתה יכול לומר על דברים שאתה, אודי, נאלצת להתמודד איתם היום?
אני שאלת שאלה את מיכאל, איך בהשוואה, מיכאל הוא באמת...
כן, אבל בדיוק הוא התנתק.
אז אם יורשה לי לקחת, אז אני חושב שעל פניו, כן, שוב, בסוף, כל בעיה של הורה ותמיד היא בעיה בפני עצמה, ואני לא רוצה שמה מדברה יתפרש כמנרמל את זה. אבל על פניו, אני חושב שפתחנו את השנה בצורה מטבית, עם כל הקשיים של תחילת שנה, מעברים בין בתי ספר, תלמידים, כניסות חדשות, מערך ההיסעים המאוד מורכב שיש בכל רשות ובעיר נתניה במיוחד, תוצר לנפח הגדל של נושאים, של תלמידים שמצטרפים לחינוך המיוחד. בסופו של דבר, על פניו, אני חושב שעבודה מכינה, גם אם אתמול עד השעות באמת המאוחרות, הורים לראשונה קיבלו בסוף את הדיוק של ההסעה ושל המלווה, אני חושב שבסך הכל עלינו על היום הראשון בצורה טובה. בהחלט יש עוד מה לדייק ולשפר, אבל אני חושב שאנחנו בנקודת בסיס טובה מאוד.
אני רוצה ברשותך אודי לחדד איתך את נושא של ההסעות, במיוחד של ילדים עם צרכים מיוחדים. כן, שתמיד בנושא הזה אנחנו נתקלנו בבעיות. איך זה עבר השנה? אודי נעלם לנו. אודי, שומע אותי? כן, נעלמת לי.
עכשיו, כן,
נעלמת
לי.
נשאלתי בנושא הסעות לילדים מוגבלויות, שתמיד לאורך השנים היו לנו תלונות ובעיות בנושא הזה. איך התמודדתם עם זה השנה?
מתוך דגש לראות, הרי מה רוצה בסוף ההורה? לקבל את הטלפון, ואת הטלפון של המלווה ושל המציע, בצורה כזו שהוא יודע מה מחכה לו בבוקר, בטח בימים הראשונים, עד שזה עולה לאיזשהו מסור קבוע. הדגש מבחינתנו היה לתת את העניין האינפורמטיב הזה, עד כמה שניתן שיהיה נגיש להורים. זה מוריד הרבה הרבה ממפלח הלחץ, ממפלח החששות ביום הראשון או בתחילת השנה. דגש ניתן על זה. וכמו שאמרתי, לא היה פשוט, כי מערך ההיסעים הוא מאוד מורכב. אני לא עכשיו מייצג את מערך ההיסעים, אני פשוט גם בא מהתחום וגם מכיר את זה. וכמות הילדים שהתווספה רק בשבוע האחרון שאני הכרתי, במספרים של מאות לתוך מערך ההיסעות, תוצר לוועדות אפיון מאוחרות שהיו במשרד החינוך, שקבעו שהילד נכנס למערכת החינוך כילד מיוחד, מה שנקרא, וכחלק מזה כזכאי להסעות. הביא את המערכת, מה שנקרא, לעשות את המיטב כדי להוציא את העניין הזה של לעשות בצורה טובה ביותר לתחילת השנה. כמו שאמרתי, יש עוד מה לדייק, לשפר מסלולים, כמות ילדים, שילוב של ילדים, אבל אני חושב שאם אנחנו התחלנו בבסיס טוב, נדע לעלות על המסלול הזה קצת יותר טוב תוך כדי תנועה. ואני אומר, לרוב אנחנו באמת מתיישרים ככה, שאנחנו בשבוע השני, טיפה אחרי חגי תשרי, שעכשיו שהשנה הזאת באים קצת מוקדם בספטמבר, המערכת ככה די מתאזנת בנושא של ההיסעים. נכון, זה משהו שעולה כל שנה, אני מסכים איתך.
אודי, לסיום, ראש עיר חדש בנתניה, ויסלמה, אתה מרגיש רוח חדשה?
תשמע, אני רוצה להגיד משהו. אנחנו נקראנו לראש העיר מאז יבחרו שש או שבע פעמים, בפגישות סדורות, בחודש האחרון, בפגישות שכותרתם הייתה הערכות לתחילת שנת הלימודים. בפעם הראשונה, סך כל היורים של בתי הספר מעל 60, והגיע פיזית מעל לזום אצלו בלשכה, ושזה היה מאוד מאוד ככה אינטנסיבי ופורה, הוא ביקש שניפגש בעוד שבועיים, בחלוקה של יסודי, על יסודי, ועשינו כך.
אוי.
נכון. להציף את הדברים מתוך...
הקו של...
איך להזכיר את עניין הסליחי המוגנות. אם יש משהו שעלה בצורה רוחבית מכל בתי הספר, זה עניין של, זה העניין הזה של, והצורך באנשי מקצוע, אנחנו קוראים להם מדריכי מוגנות, שיכנסו לתוך בתי הספר, יחד עם, עם צוותי החינוך, לא במקום, לא בנוסף, יחד, וידעו ככה לסייע בכל נושא המוגנות, האלימות, החרמות שאנחנו לא פעם נחשפים, וראש העיר ראה את זה בצורה באמת שהיא ב...
מה היה עם הקו של אודי? אודי, טוב, אז ניפרד מאודי לשלום, ונקדם בברכה את סגן ניצב יורם כהן, מפקד משטרת כפר סבא, שלום לך.
צהריים טובים, ידידי, לך ולכל המאזינים.
צהריים טובים, חג שמח, פתיחת שנת הלימודים זה סוג של חג לתלמידים ובמיוחד בהורים. איך אתם כמשטרה, שהתפקיד שלכם זה... לוודא שילדינו יגיעו בבטחה, יהיו בבטוחים ויחזרו בבטחה. ספר לנו קצת על ההיערכות שלכם בכפר סבא, איך בדיוק אתם דואגים לשלומנו?
אז אכן יום חגיגי ומרגש, עם כלל תחנות מחוז מרכז, וביניהן כמובן גם תחנת כפר סבא, נערכת מכמידי שנה לפתיחת שנת הלימודים בהיערכות מקדימה. ההיערכות הזאת בעצם כוללת, גם הסברה בשילוב זרועות עם הרשויות, דגש על שיתוף פעולה עם גורמי החינוך שבכל עיר. ההסברה נוגעת כמובן סכנות שקיימות בקרב בני נוער, בדגש על שתיית אלכוהול, תופעות אלימות שונות, סכנות ברשת ועוד. בנוסף לפעילות הזו, ישנה פעילות אופרטיבית שכוללת סיורי נוכחות של ניידות משטרה בסיוע מתנדבים וסיורי ביטחון במוקדים העיקריים, בעיקר מתמקדים בריכוזי בני נוער. לצד זה, מתבצעות כמובן פעולות לאיתור וניתור מסיבות בני נוער, אנחנו פועלים בכדי לסכל אותן, על מנת לוודא שהנערים יחזרו בבטחה לשנת הלימודים ולשגרה בתחילת השנה.
תגיד, סגן ניצב יורם כהן, איך הקשר עם הרשות המקומית? הרי צריך את השיתוף פעולה הזה, תספר לנו לקשר... של משטרת כפר סבא עם עיריית כפר סבא, האם אתם פועלים בסינרגיה?
יש לנו בעצם מודל שמהווה מופת ודגל לשיתופי פעולה בינינו ובין רשות העיר כפר סבא על כלל האגפים והמחלקות השונות. אנחנו יושבים בדיונים, אנחנו עושים עכשיו משותף, אנחנו נוגעים בכאבים ובאתגרים משותפים ופועלים כדי לתת מענה הולם. אני רוצה לנצל גם את העניין הזה ולהגיד שבשנים האחרונות, וזה משהו שאנחנו ככה יודעים במסגרת שיתוף הפעולה עם הרשות, אנחנו יודעים לתופעה שעלולה לסכן את בני הנוער, כאשר בלילה שלפני פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מבחינים שיש בני נוער שמתאגדים במקומות שונים בכדי להתקהל ולערוך מסיבות של סיום חופש גדול, ולהגיע אל בית הספר לאחר לילה לבן, כאשר חלקם גם שותים אלכוהול במהלך הלילה שלפני. זה משהו שהוא מאוד מסוכן, ובגלל שיתופי הפעולה המצוינים, אז במהלך הלילה שוטרי התחנה בסיוע מתנדבים וצוותי ביטחון ופיקוח עירוניים סיכלו חמש מסיבות שונות מסוג זה, כאשר באחת מהן נותר מצבור של אלכוהול שנלקח על ידי השוטרים על מנת למנוע שכרות בקרב בני הנוער. בעצם אפשר לומר שעברנו בהצלחה את האירוע הזה ללא אירוע חריג וללא נפגעים.
לצערי, סגן ניצב יורם כהן, לאחרונה אנחנו חווינו בקיץ הזה גם לא מעט מקרים של אלימות בני נוער. איך אנחנו, איך אתם עושים ודואגים שזה לא ייכנס גם לכותלי בית הספר, אותן מקרי אלימות בין קטינים.
כמו שאמרתי, אנחנו פועלים בצורה נחושה, ואם מתקבל דיווח או תלונה גם במוקד 100 או תלונה בתחנה או באופן מכוון, אנחנו מסתערים על העניין על מנת לתת לנושא הזה קשב. מגיעים אל הנערים שפרעו ועשו את הפעילויות הללו, ובהתאם למעורבות של כל נער אנחנו כמובן פועלים. חלקם מזומנים עם ההורים שלהם פה לשיחה, זה כאלו שהם בעצם מתחת לאחריות, לגיל האחריות הפלילית, ומי שכמובן ביצע תקיפה או משהו חמור יותר, אז אנחנו גם עוצרים אותו, מביאים אותו בפני בית משפט, ופועלים להגשת כתב אישוי והכתב אישום ומיצוי הדין. כמו שאני אומר, גם חשוב, יש פה אחריות של ההורים, ואני רוצה לפנות אליהם ונוגע לעניין החמור הזה ולבקש מהם להפקח אחר הילדים על מנת לא לאפשר להם לסכן את עצמם. זה מאוד חשוב שכל הורי ידע מה קורה עם הילד שלו.
כמובן. כמובן. סגן ניצב ויורם כהן, פקד משטרת כפר סבא, תודה רבה שהיית איתנו, ונאחל לכל תלמידינו בכל הערים ובכל המקומות שנה מוצלחת, טובה ובטוחה. תודה רבה.
תודה, אני עוד משפט ברשותך, אם יש לך דקה.
יש לך כמה שאתה רוצה.
אני רוצה להגיד שפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן הנחה את כלל מפקדי התחנות והעביר מסר ברור בנושא מתן גיבוי מלא לצוותי חינוך אשר מלמדים במסגרות השונות, כדי שירגישו בטוחים לבצע את עבודתם הנאמנה. הם בעצם מבצעים משימה חשובה מאוד, הם אחראים על חינוך ילדינו וייצור דור העתיד של המדינה, ואנחנו פה כדי לאפשר ולוודא שהם יעשו את התפקיד הזה על הצד הטוב ביותר, ללא שום חשש. אני רוצה לאחל בשמי ובשם כלל שוטרי התחנה, כמו שאמרת, שתהיה לכולנו שנת לימודים פוריה, ובהזדמנות הזו, גם בפתח חגי תשרי, לאחל שנה טובה ובטוחה לכולנו.
תודה רבה לך, סגן ניצב יורם כהן. תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו עכשיו עוברים לראש העין. עיצום כספי של עשרות אלפי שקלים הוטל על העירייה בגלל בעיות נגישות. שוב שלום לך, מיכאל פוסמושקין.
שלום, שלום.
ספר לנו מה קרה שם.
אז באמת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים הטילה לאחרונה עיצום כספי של עשרות אלפי שקלים על עיריית ראש העין בעקבות הפרות נגישות שנמצאו בלשכת הרווחה העירונית, לא פחות מכך. אף שהעירייה דיווחה עליה כנגישה כבר בשנת 2022, ולמעשה בביקורת ופיקוח שערכה הנציבות בלשכת הרווחה בעיריית ראש העין באוגוסט 2025, נמצאו שבע הפרות של הוראות נגישות, בין היתר חוסר בשילוט הכוונה לתא שירותים נגיש, תא שירותים שבדרכו אליו היה שם איזשהו ריאות המונע שימוש במרחב, ועוד מספר הפרות. וצריך להדגיש שוב, מדובר בלשכת רווחה עירונית של עירייה, שמראש מגיעים לשם אנשים עם בעלי מוגבלויות כאלו ואחרות, וזה הכי עוד יותר קריטי אולי מכל מחלקה אחרת שתהיה נגישה ועומדת בכל התנאים של מקום נגיש. ובעקבות כך הפרות האלו נאכפו באמצעות סנקציות שונות, בגין חלקן התראה מנהלית, ובגין אחרות אפשרות להגיש כתב התחייבות ולהפקיד עירבון. אבל על פי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, העירייה לא עמדה בתנאים הללו ובמועדים שנקבעו, וטענה שהטיפול שם התעכב מסיבה כזאת או אחרת. ובכל מקרה הנציבות דחתה את ההסברים הללו וקבע כי הרשות, עיריית ראש העין, אינה יכולה להתלות את עמידתה במחויבות שלה בהיעדר שעובד מסוים כזה או אחר, ולמעשה חייבה את העירייה בעיצום כספי של למעלה מ-20 אלף שקלים, שכרגע נדרשת לשלם אותו. לעירייה היו שם כל מיני הסתייגויות, בקשות כאלו ואחרות. אנחנו נקריא בהמשך את התגובה המלאה של העירייה, אבל אני מציע שנדבר עם נציב שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות, ונשמע ממנו בפירוט לגבי המקרה הספציפי הזה, ומה קורה ברשויות
נוספות. אנחנו ממתינים לדן רשל, הוא כרגע לא עונה, אז בינתיים בהפקה ינסו להשיג אותו, תקריא לנו את התגובה.
כן, אז כך, מעיריית ראש העין נמסר כי עיריית ראש העין רואה חשיבות רבה בהנגשת השירות העירוני והמרחב הציבורי לכלל התושבים, ופועלת בנושא באופן שוטף בליווי גורמי מקצוע ויועצי נגישות. העירייה פעלה לעמידה בהוראות תיקון מספר 19 לחוק שוויון הזכויות לאנשים מוגבלות, פרסמה תוכנית נגישות רשנתית כנדרש ועמדה בלוחות הזמנים שנקבעו בחוק. לעניין מבנה הרווחה, העירייה החזיקה באישור נגישות שניתן על ידי יועצת נגישות, לאחר שבביקורת הנציבות נמצאו ליקויים, הם טופלו בתוך זמן סביר, ונכון למועד קבלת ההתראה נותר ליקוי אחד בלבד לביצוע שתוקן מאז. העירייה השיבה לנציבות בהתייחסות מפורטת ומגובה בהסמכתאות, וביקשה לשקול מחדש את הטלת העיצום או להפחיתו באופן משמעותי. העירייה מצרה על כך שהנושא הועבר לפרסום בזמן שפניית הנציבות עדיין מצויה בבחינה, ועוד בטרם התקבלה התייחסות עניינית וסופית לבקשה לשקול מחדש את העיצום. עוד הם מוסיפים שראוי היה לאפשר את מיצוי השיח המקצועי בין הצדדים לפני יצירת מצג ציבורי שאינו משקף את מלוא התמונה ואת הפעולות שכבר בוצעו בפועל. בנוסף לכך, אומרים בעירייה, העירייה הציעה לנציבות לבצע מטלה ציבורית לטובת קידום הנגישות בעיר, חלף עיצום הכספי, לרבות ביצוע תמות נגישות נוספות במרחב הציבורי, ומסיימים את תגובתם בכך שהם ימשיכו לפעול בהתאם להוראות הדין והנציבות, מתוך מחויבות לכלל, למעשה, מרחב הציבורי ושירות נגיש שוויוני לכלל תושבי העיר.
אני שמח לבשר לך שדן רשל, נציב שוויון זכויות אנשים עם מוגבליות, ענה לנו. צהריים טובים לך, דן.
צהריים טובים.
דן, ספר לנו מה אתם בעצם עושים, מה התפקיד המבורך שלכם.
אנחנו יחידה בתוך משרד המשפטים, אנחנו הגוף הממלכתי בכל מה שקשור לקידום ואכיפת והגנה על זכויות אנשים עם מוגבלות. אנחנו בביזנס היחידי של זכויות אנשים עם מוגבלות. במסגרת זה, במסגרת הסמכות שלנו על פי חוק, אנחנו גם אוכפים. אוכפים גם את תקנות הנגישות וגם זכויות אחרות שהן בחוק. במסגרת אכיפת תקנות הנגישות, אחד מכלי האכיפה שעומדים בשבילנו זה אכיפה מנהלית לדמות עיצום כספי איפה שנדרש.
אני רוצה לשאול אותך על אופן העבודה שלכם. זה ביקורות מתוכננות, או שזה אתם מפתיעים ועושים ביקורת פתע לאיזה משרד או גוף ממשלתי או עירוני, דופקים בדלת ואומרים שלום, אנחנו מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, באנו לבדוק אתכם, איך זה עובד?
אז התשובה היא, גם אנחנו גם פועלים על פי פניות, אנחנו מקבלים כ-9,000 פניות ציבור פרטניות בשנה, חלק מהפניות האלה קשורות באמת בהסדיר נגישות ובחשש להפרת חובות הנגישות, ואז בעקבות פניות אנחנו מגיעים, שולחים את הפיקוח שלנו לבדוק את השטח, אבל גם יש לנו פיקוחים שהם תוצאה מיוזמות שלנו, בהתאם למדיניות פיקוחים ואכיפה שלנו, שלא בעקבות פניות. אז התשובה היא גם וגם, במקרה הזה היה מדובר בפניית ציבור, מלפני מספר שנים, ושגלגלה לצערנו עד כדי אכיפה של עיצום כספי.
דן, הסיבה שאנחנו מדברים ממה שקרה בראש העין, אתה יכול לתאר לנו מה היו המפגעים או ההפרות בראש העין, דווקא במחלקת רווחה, ששם הסיכוי למצוא אנשים עם מוגבלות גבוה יותר מאשר בכל מחלקה אחרת?
נכון,
ויש
בזה משהו אירוני. סך הכל מדובר ב7 הפרות נגישות, שמתוכן 5 הם הפרות יחסית מינוריות, מכיוון שהן מינוריות, אז הסתפקנו במה שנקרא התראה מנהלית, אבל שתי הפרות אחרות היו יותר משמעותיות.
פרט לנו אותן, בבקשה.
זה הפרות של נגישות פיזית, כרגע לא ייכנס לתקנות עצמם, כי זה עניינים טכניים, אבל זה הפרות של נגישות פיזית, מספיק חמורות עד כדי באמת צורך באכיפה ממשית ולא התראה. ובכאלה מקרים אמרנו, בסדר, אנחנו נותנים לכם הזדמנות לתקן את ההפרות, אם אתם תחתמו על כתב התחייבות בתפקידו הערבון, ואז אפשר יהיה להימנע מעיצום כספי. אבל עיריית ראש העין לא פעלה ככה, לא חתמה על כתב ההתחייבות ולא הפקידה עירבון עד תום ה-30 יום שניתנו לה, ולא הסדירה את הנושא, ונאלצנו להטיל עיצום כספי. וזה משהו ששום, אנחנו לא נהנים לעשות את זה, אבל זה כלי אכיפה שיש לנו עבור המטרה שאנחנו רוצים לקדם.
דן רשל, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, אתם עושים עבודה מאוד חשובה, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה,
תודה רבה גם למיכאל פרוסמשקון כתבנו, אנחנו נצא לפרסומות. יומן 90, שעה מקומית, חזרנו אליכם. שלום לך, איתמר רותם, אנחנו בחדרה. מה שהתחלנו לדבר בנתניה, 1 בספטמבר, הסעות, סייעות. דבר איתנו, איתמר.
אז לכן כן, נפתחה שנת הלימודים בחדרה. מעל ל-30,000 תלמידים ותלמידות פתחו הבוקר שנת הלימודים ב-243 מוסדות חינוך וגני ילדים בחדרה. מהם 1,510 עלו לכיתה א' ו-1,391 תלמידים ותלמידות פתחו את השנה האחרונה שלהם בי"ב. עוד אומרת לנו העירייה שלקראת פתיחת השנה השקיעה עיריית חדרה כ-22 מיליון שקלים בשיפוץ, שדרוג והצטיידות במוסדות החינוך, ונפתחו 7 גני ילדים חדשים, וקמפוס הפיזיקה במבנה חדש, בהשקעה של עשרות מיליונים. אבל מה שנראה שכן חסר, וזה לא בהודעה הרשמית כמובן, זה סייעות. עכשיו, לא רק בגנים, אלה ילדים שצריכים אותן. בשנה שעברה, היה ליואב, שהיה בכיתה א' בבית ספר בגבעת אולגה, סייעת צמודה. הוא הופכן גם על הספקטרום האוטיסטי בשנה שעברה, והוא צריך את הסייעת. דרך אגב, האמא שלו רוצה להשתתף לדבר איתנו. ביקשה לעבור, אחרי ההבחון משנה שעברה, לבית ספר חופים בעין הים, גבעת אולגה, כי שם גם יש כיתה תקשורת מיוחדת שמאוד מתאימה לו, אבל מסתבר שבכיתה הזו אין מקום. אז אוקיי, אז הם התכוונו להמשיך באותו בית ספר שבו הוא התחיל כיתה א', אבל מה? רק לפני שבועיים, אמרו לאמו, אורטל, שבעצם לא תהיה לו סייעת. עכשיו, לכן בעצם הילד לא יכול להתחיל לשנת לימודים, והיום, בזמן שכולם הלכו ללימודים, הילד נשאר עם אמא שלו בבית, ועל כך בוא נפנה לאמא שלו אורטל, שתוכל להסביר יותר לעומק קצת העניין, ואחרי זה נגיע לתגובת העירייה.
שלום לך, אורטל.
שלום, צהריים טובים.
ספרי לנו מראות עינייך, מה את חובה בעצם בימים אלה?
קודם כל תסכול, זה קרה לנו גם בשנה שעברה שהוא עלה לכיתה א', שאז הוא עוד לא היה מאובחן. בדצמבר האחרון הוא בעצם מאובחן, הביאו לו כבר בתחילת השנה, אחרי 5 ימים, הביאו לו סייעת, שבמקרה היא הייתה באמת מישהי שהיא על תחום התקשורת, והיא באמת הייתה מדהימה, מכילה, תמכה בו, וידענו, כולנו ידענו, שהיא זמנית. גם אני, גם העירייה, ידענו שהיא זמנית, כי פשוט תלשו אותה בלית ברירה, כי הוא התחיל את השנה בסייעת מבית ספר, וידענו שהיא זמנית. אני לפני שבועיים, תודה, בתמימותי, כי כבר נכוויתי מהם, שלחתי הודעה ליועצת בית הספר. היא אומרת לי, אורטל, אין לו עדיין סייעת. ומפה מתחילה מלחמה שלי, לדבר עם פה, לדבר עם שם, כל אחד אומר לי, אין לנו...
שנייה, שאת אומרת לדבר עם פה, לדבר עם שם, למי פנית בעצם?
פניתי לאגף החינוך, פניתי לחינוך המיוחד, לכל הגורמים של אגף החינוך בעצם, פשוט אומרים לי, אין לנו סייעות.
מעניין.
ועכשיו סתם עד, אני אתמול העליתי פוסט של באמת אכזבה, ושכן עלה שם בפניי, שכן באות... שרוצות לעבוד בתור סייעות, ופשוט אומרים להם לא. עכשיו אני אגיד ואומר שכן הביאו סייעות, אבל מבחינה, אבל לא כל סייעת יכולה להיות סייעת של ילד ברפת. ילדה בת 20 שאין לה שום ידע בתחום, לא יכולה להיות סייעת עם ילד על הרצף, זה לא הגיוני. זה לא ילד רגיל. אז גם כשהם מביאים סייעות, הסייעת צריכה להתאים לו, והיה להם שנה שלמה להתארגן על זה, ופשוט באמת היום הילד קם בבוקר, והילד בכה מאכזבה.
אז מה, הוא לא הלך למסגרת, הוא לא הלך לבית ספר היום?
לא, כי אין מי שישגיח עליו ויראה אותו. קודם כל, סייעת שהגיעה סייעת חדשה בתור ילד על הרצף צריך להתרגל אליה, להתחבר אליה. זה גם משהו שלוקח המון 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 זמן. זה לא ילד רגיל שהוא ישר בום יכול להתרגל אליה. מה שילד רגיל מתחבר תוך 3-4 ימים, פה הוא התחבר תוך שבוע שבועיים, ויש לנו גם חגים. אז זה לא בא בבום בשנייה. אז היום נכון להרגע, הוא לא הלך לבית ספר, ומחר... אנחנו גם עדיין לא יודעים.
אז אתם חיים למעשה במצב של חוסר ודאות מוחלט. אתם לא יודעים מתי הוא ילך לבית הספר, שזה...
נכון, נכון. הוא מאוד מאוד רוצה, הוא ממש בחי היום, ואפילו לקחתי אותו לפני חצי שעה, לקחתי אותו סתם בשביל באמת שיחווה וירגיש ויראה איתי, ופשוט חזרנו הביתה.
איתמר, מה אמרו לך בעירייה?
אז זה מה שאומרים בעירייה. עיריית חדרה פועלת מזה חודשים באופן אינטנסיבי לגיוס תומכות חינוך על רקע מחסור ארצי משמעותי בכוח האדם בתחום המורגש ברשויות רבות ברחבי הארץ. במסגרת המאמצים העירייה יצאה בקמפני גיוס, פרסמה משרות ופועלת באופן אקטיבי לאיתור וגיוס עובדות נוספות. המאמצים נמשכים גם בימים אלה במטרה לתת מענה מיטבי לכלל התלמידים הזכאים לכך. באשר למקרה הפרטני, המקרה מוכר לגורמי המקצוע באגף החינוך ונמצא בטיפול, במטרה לתת לתלמיד את המענה הנדרש בהקדם האפשרי. לצד זאת, בית הספר העמיד לרשות התלמיד את המעטפת המתאימה כדי להתחיל לשנת הלימודים עד לאיתור תומכת החינוך. זו התגובה.
אורטל, זאת התגובה, העירייה אומרת שהם נתנו לו את המעטפת הנדרשת.
אני אגיד לך איזה מעטפת. מעטפת זה שהאב בית אולי יהיה לצידו כל הזמן. המעטפת זה שאולי היועצת יהיה לצידו כל הזמן. זה לא אפשרי. אין מי שיהיה עם הילד. אין דמות. המורה, המחנכת שלו תעזוב את הכיתה ותהיה רק עם הילד שלי. איזה מעטפת יכולים להביא לו חוץ מסייעת? לכל אחד שם יש את התפקיד שלו.
בתפקיד
של הסייע, זה להיות
צמודה
אליו.
טוב, אני חייב לומר לך, אורטל, שזה מטריד, אבל אנחנו כאן ברדיו 90 מבטיחים לעקוב עד שנגיע לפתרון, שתהיה מרוצה, ושהילד יהיה מרוצה, הכי חשוב.
נכון, זה הכי חשוב.
אז אורטל, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה גם לך, איתמר רותם, נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב. שלום לאיתמר רותם.
שלום, צהריים טובים.
נחתם הסכם בין האוניברסיטה הפתוחה למועצה המקומית זיכרון יעקב, לפיו האוניברסיטה הפתוחה מעבירה למועצה את זכות החכירה על 40 דונם במתחם. ספר לנו מה הסיפור.
אז כן, זה קרה באמת ב-14 ליולי, לפני חודש וחצי, נחתם בטקס מרשים ההסכם הזה, ואפילו המועצה יצאה בפרסום בפייסבוק לתושבים, אפילו... אקריא חלק מההודעה שאותה המועצה פרסמה לתושבים, שככה זה מתחיל. הצלחנו, מתחם לנגם, עובר לבעלות המועצה המקומית זיכרון יעקב. זה יום היסטורי ומרגש למושבה שלנו. המתחם עצמו המשתרע על פני כ-70 דונם, כוללת בית לנגם, בית דניאל, בית פרוט ובית לניין, זה אחד המתחמים היפים והחשובים והמרגשים בתולדות המושבה, ובו מבנים ייחודיים לשימור שנבנו לפני כ-100 שנים. העברת המתחם לבעלות המועצה פותחת פרק חדש ומשמעותי לעתידו של האזור. בקרוב תוקם ועדה ציבורית שתפעל לגיבוש חזון משותף למתחם לנגה, קוגן תרבות, מורשת קהילה בפנאי עבור זיכרון יעקב. יחד נפעל להחזיר למתחם את הדופק, את הפאר, את ההדר ושמחת החיים. זה הישג משמעותי למועצה ובשורות גדולה לתושבים. זה חלק ממה שנכתב. ואני עדיין פניתי לראש המועצה, מר אלי אבוטבול, בשאלות הבאות. קודם כל, האם ההסכם, ויכול להיות שהוא הסכם נהדר, אבל האם ההסכם הובא לדיון במועצה? ואם כן, מתי? ואם לא, מדוע? לפי החוק, הסכמי נדל"ן אמורים לעבור במועצת, וגם אם כולם יצביעו פה אחד, זה אמור לעבור. האם הקרקע עצמה, ככל הנראה, האם היא נשארת בבעלות רשות מקרקעי ישראל? ושאלתי עוד שני דברים, כי בעבר נדחתה שם תוכנית של בעלי קרקע, רשות מקרקעי ישראל, להקים שם 130 יחידות דיור על חלק מבטחם לנגה, על השטח החניון, שם תמיד מתקיים הפורימון של מקבי, האם זו תוכנית שאמורה לחזור בעתיד, והאם יכול להיות שההסכם גם כולל הקמת מלון של 70 חדרים במתחם בית דניאל. תראה, אלה שאלות שהן באוויר, ולמה זה באוויר? כי לצערנו ממשיך ראש המועצה, אלי אבוטבול, בשתיקה שלו, אני מזכיר, אלי אבוטבול לא מעסיק דובר, ובמקביל הוא לא עונה לכל שאלה שאנחנו פנינו לו בנושאים אלו ואחרים. הוא פשוט לא עונה, כמובן ביקשנו, גם זה, וזה לדעתי מופע מביש של חוסר שקיפות. אבל בין לאותנו הוא לא משתף בתוכניות. אלא יש טענות שגם את חברי המועצה הוא לא משתף, ולכן כל השאלות האלה. וזה הזמן בעצם לפנות לחברת המועצה, דוקטור לימור זר גוטמן, שגם לה יש הרבה שאלות על ההסכם הזה, שיכול להיות בתיאורי שהוא הסכם לידר, אבל שאלות והעברות, צריך לקבל.
צהריים טובים לדוקטור לימור זר גוטמן, שלום לך.
שלום, שלום לכם.
אז לפי מה שאיתמר תיאר לנו, למעשה ההחלטה הזאת עברה מעל הראש שלכם, חברי המועצה.
כן, תקשיב, זה דבר מטורף, זאת אומרת, זה דיקטטורה על סטרואידים. הסכם כזה לא מובן לדיון, לא נאמר מה יש פה. מוצאים כל מיני הצטלות, איזה תירוץ משפטי להתחמק מזה. זה שטח שעבר לתושבים. זאת אומרת, זה לא שייך לראש המועצה. זאת אומרת, אם ראש המועצה רוצה לקנות בית, רוצה לקנות 70 דונם, אין לי שום עניין בזה. אבל זה לא שלו, וזה גם לא של הקואליציה. זה שייך לכל תושבי זיכרון יעקב, לטוב ולרע. יכול להיות שיש שם דברים נפלאים, יכול להיות שיש שם דברים פחות טובים, אבל איך אתה לא מביא הסכם כזה לידיעת חברי המועצה? הרי אנחנו הנציגים. אנחנו הנציגים, אנחנו נבחרנו על ידי אלפי תושבים, במקרה שלי זה באמת אלפים, לשבת שם, לעבור על הדברים, להגיד לתושבים. עכשיו אני רוצה גם להזכיר, השטח הזה לא נמצא על איזה הר מרוחק, הוא נמצא בלב זיכרון יעקב, קרוב לגן טיול, קרוב לכל החלק ההיסטורי. גרים שם אנשים ממש בצמידות למבנה הזה או במרחק מאוד קרוב. עכשיו האנשים האלה, אני יודעת את זה כבר, שהם פונים אליי, הם לא יודעים מה הולך להיות שם. הולכת לקום שם שכונה, הולך להיות שם קמפוס, מגרש חנייה, הנכסים שלהם, לא ברור מה יהיה הגורל שלהם. אתה יודע, זה הבדל, היום הנכסים שלהם גובלים באזור ירוק, כולו חורשה, יש שם גם עצים רבים לשימור. מה הולך להיות גורל העצים? מה הולך להיות הגורל? אתה כתושב, יש לך זכות לדעת מה הולך להיות גורל הנכס שלך. אם אתה רגע, עכשיו מגלה.
לימור, סליחה, רגע, את יושבת במועצה, את יודעת מה התכנון, מה הטבע של אותם 40 דונם?
לא. לא, כי צריך להגיש תוכניות. כרגע, פעם אחת הוגשו, כמו שאיתמר אמר נכון, פעם אחת הבעלים של הקרקע, צריך לזכור, הבעלים זה מנהל מקרקעי ישראל. פעם אחת הוא הגיש תוכנית לבנות על חלק מהמתחם שכונה בצפיפות מאוד גבוהה. עכשיו, יש שם בסמוך עוד מגרשים שעתידים להתפנות. זאת אומרת, אם אתה מחבר את הפאזל כמו שאני עושה, אתה מבין שעל חלק מלנגה ועוד מתחמים שנמצאים שם עומדת לקום שכונה ענקית. עכשיו, אנחנו לא יודעים, כן, לא, תקום השכונה. עכשיו, אנחנו גם לא צריכים לחכות עד שיוגשו תוכניות וכולי. אנחנו רוצים לדעת עכשיו, ההסכם נחתם עכשיו. יכול להיות שזה הסכם נפלא. אתה יודע, יכול להיות שזה הסכם נפלא, שכל עשרות הדונמים האלה הולכים להיות לטובת הציבור. אני מאוד סקפטית. אני בחיים שלי לימדו אותי שאין מתנות חינם, בטח לא ממנהל מקרקעי ישראל, שמאוד רוצה לבנות שמה, רוצה לבנות בכל הארץ. ואני חושבת שאנחנו כחברי מועצה, אנחנו לא הציצים. זה בדיוק התפקיד שלנו, שמגיע, תחשוב, 70 דונם, מתי עוד פעם תהיה כזאת עסקה שהמועצה מעורבת בה? אז אנחנו רוצים להשתתף בשיח. מה זה להקים ועדה ציבורית שתחליט? מה זה הוועדה הציבורית הזאת? על מה היא תחליט בדיוק, אם הם לא יודעים מה ההסכם? אנחנו הוועדה הציבורית, אנחנו המועצה, אנחנו נבחרנו בשביל לדעת מה קורה בזיכרון מבחינת נדלן. עכשיו, יפה מאוד, הזמינו אותנו לטקס, ואני הייתי בטקס ב-14 לשביעי, היה מאוד חגיגי. הדבר היחידי שאני הבנתי מהטקס, זה שאובי ההסכם, שההסכם מאוד עבה. שוב, לא נתנו לי לראות אותו, אבל מיששתי אותו, כן? כמו ספר קודש, וראיתי שיש שם לפחות 50 עמודים. מה יש ב-50 עמודים האלה? מה הולך להיות שם?
לימור, ניסיתם לפנות, לברר אם לא למועצה, לראש המועצה, באיזה הליך משפטי כלשהו, או לפנות למינה, לנסות להבין? הרי זה לא משהו שאמור להיות סמוי מניין.
נכון, אני כמובן הגשתי בקשה, לא כל דבר אני הגשתי בקשה, התשובה שקיבלתי שיש בהסכם סוגיות מיסוי, ולכן אי אפשר לחשוף אותו לחברי המועצה.
סליחה?
אם יש... בדיוק.
להערכתי, התשובה צריכה להיות אדרבה. כי אם יושתו על המועצה מיסים כאלה ואחרים, תושבי העיר ואתם נציגיהם צריכים לדעת את זה.
בדיוק. בדיוק. אדרבה, זה בדיוק מה שאני אמרתי. אז אני ישבתי, אמרתי, בטח ובטח, אם כרוכים פה עניינים כספיים, אולי המתנה הזאת היא לא שווה. אני באמת לא יודעת. אולי העלויות שיושתו עלינו הם כאלה שנגיד עדיף כבר שיישאר, אני באמת לא יודעת. ודווקא בגלל זה, אבל אתה מבין שזה סתם תירוץ משפטי שאין לו שום אחיזה. זה הסכם מקרקעין. גם אם מועצה קונה מוכרת, גם אם היא מקבלת במתנה, היא חייבת להביא את זה לחברי המועצה. חברי המועצה צריכים לדעת כדי שאנחנו נחזור לציבור. אתה יודע, זה עורר שערה מאוד גדולה בזיכרון. אני מקבלת באמת כמות מטורפת של פניות של תושבים שגרים שם ברדיוס הזה של לב המושבה. אנשים שהשקיעו באמת את מיטב כספם. יש שם בסך הכל שני כבישים שכבר היום מתקשים מאוד לעמוד לעומס הזה. אז האנשים האלה שואלים, האם אני צריך למכור את הבית שלי ולברוח מפה? או להפך, אולי יהיה לי עכשיו איזה חורשה יפהפייה ליד הבית ואני... הערך של הנכס שלי יעלה. צריך לתת מידע. ראש מועצה, המועצה והנכסים שלה הם לא בבעלותו. הוא נבחר ציבור. לפעמים, לא לפעמים, הרבה פעמים, הוא פשוט שוכח את זה. הוא צריך לתת דין וחשבון.
אבל לימור, אתם כחברי מועצה מגישים שאילתות, הצעות לסדר, בין השאר גם בנושא הזה. הרי אם את מגישה, להערכתי חייבים לדון בהם.
תראה, אני, למשל, היום יש ישיבה, אני כבר הגשתי שתי שאילתות, שתי הצעות לסדר. אני מגישה כל הזמן, אבל הסכם לא יכול להיכנס בשאילתה. שאילתה חייב להיות שאלה עניינית ממוקדת. עכשיו, אתה מבין שהסכם של 50 עמודים לפחות, לפי מה שהרגשתי, אי אפשר להגיש עליו שאילתה, צריך לקרוא אותו. עכשיו, בדברים קודמים הביאו לנו הסכמי מקרקעין, רק לפני כמה חודשים, גם כן הסכם בנייה מאוד גדול, גם תמיד באותו אזור, החלק ההיסטורי של זיכרון, כי זה איפה שהנדלן היקר נמצא, הביאו לנו את זה. ואני כעורך הדין, השקעתי זמן, ישבתי, קראתי, ראיתי, דיווחתי לציבור מה יש בהסכם, הכל עבר בשלום. אז עכשיו למה את ההסכם הזה לא מביאים?
בהחלט סוגיה מעניינת. אנחנו כאן נמשיך לעקוב ולהבין. איתמר, יש לך עוד מה להוסיף? איתמר כבר לא איתנו. דוקטור לימור זר גוטמן, תודה רבה שהיית איתנו היום, ונקווה שתושבי זיכרון יקבלו את המידע הנדרש מהם. אז הסתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום חמישי. תודה לפז אבו חצרה ולינור אמר שהפיקו אותנו. תודה רבה גם לך, משה הסתחרו, וטכנאי השידור. נשתמע.